הפרשה שנקראת תמיד לפני חג השבועות. זאת הפרשה של המספר שסופרים את בני ישראל. כך מצטרפים שני המספרים ביחד. סופרים גם את החומר וגם סופרים בתורה. בפרשה סופרים את בני ישראל. צריך, זה נדרש כפי הנראה, שיבוא זה וילמד על זה משני הצדדים, לדעת מה עניינו של מספר, מה התכלית בספירת בני ישראל ומה העניין בספירה שאנחנו סופרים, ספירת העומר, שהיא הספירה מיום, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. פסוק בהפטרת השבוע, שבגלל סיבות צדדיות לא יקראו את זה השבת, אבל זאת ההפטרה של הפרשה: והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יסקר. אז הגמרא כבר שואלת, גם כאן במדרש, הפסוק סותר את עצמו מרישא לסיפא. אשר לא יימד ולא יספר, מי שהוא נותן קצבה והיה מספר, חוזר ואומר אין להם קצבה אשר לא יימד ולא יספר. והיה מספר בני ישראל, זאת אומרת כך הקצבה, אשר לא יימד ולא יספר פירושו מעבר לכל קצבה. אז איך ייתכן לומר שהקצבה היא מעבר לכל קצבה, המספר הוא אשר לא יימד ולא יספר? חזר שואלים את זה גם בגמרא. אלא שהראה הקדוש ברוך הוא להושע, זה פסוק בספר הושע, אלא שהראה הקדוש ברוך הוא להושע כשם שהראה לאברהם, ואמר לו הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. מה הדבר הזה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם? מי שאמר וספור חוזר ואומר אם תוכל לספור, להודיעך שהראה אותו תחילה במספר אחד ואחר כך שניים ואחר כך שלושה ואחר כך 12 ואחר כך 70 ואחר כך הראה לו מזלות שאין להם מספר. ולמה הראה אותו כך? סימן הראה אותו שהוא מרבה אותן כך בעולם. הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, זאת אומרת קודם תספור ואחרי שתספור אני אראה לך אם תוכל לספור אותם. זאת אומרת הגילוי של אם תוכל לספור אותם מגיע אחר כך על גבי וספור הכוכבים. והיה מספר, זאת התשובה שכתוב בחז"ל גם על הסתירה מרישא לסיפא של והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. כלומר כדי להגיע אל הלא יימד ולא ייספר, להשיג, באיזה אופן שהוא להשיג קשר לי, באיזה אופן שהוא להגיע עד לא יימד ולא ייספר, הדבר הזה צריך לעבור דרך והיה מספר. הסופרים כדי להגיע אל הלא יימד ולא ייספר. זאת הספירה. בפירוש כתוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, הבט נא השמיים וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר כה יהיה זרעך, כה יהיה זרעך ככוכבים. המוציא במספר צבאם, כמו שחזל, כמו שכתוב בפסוק, חזל דורשים את זה הרי על זה, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא. יש בחינה אחת שהיא נקראת המוציא במספר צבאיו, ויש בחינה פנימית יותר, עמוקה יותר, שהיא מגיעה רק אחרי שעברנו את הבחינה הראשונה. אחרי הבחינה הראשונה, אז מגיעים למה שנקרא אם תוכל לספור אותה, או אשר לא יימד ולא יספר במספר בני ישראל. זאת אומרת, כך הדרך. הדרך הוא ספור אם תוכל לספור אותה. והיה מספר אשר לא יימד ולא יספר. המספר הוא כמובן גבול, ברור, אבל זה עניינו של המספר. המספר עניינו גבול, והדברים הם כולם נמצאים לגמרי. כשמדובר על מספר, מספר מוחלט, אז הדברים נמצאים לגמרי בתוך גבולותיהם, והדברים הם לגמרי ממוספרים, כמו שקוראים לזה היום. הם נמצאים תחת מספר, וכל דבר ודבר יש לו בדיוק את מספרו, והמספר מגביל את הדבר. תראו שהמילה מספר היא זהה אותו שורש של המילה ספר, שזה גבול. הגבול הוא ספר תמיד. עיר ספר יושבת על הספר, כמו שכתוב בגמרא הרבה פעמים. מספר בעצם טבעו, גם בלי הדוגמה הזאת, מספר בעצם טבעו הוא גבול. הוא נמצא בתוך מסגרת, בתוך מסגרת מדויקת, והוא נמצא בתוך גבולותיו. כאן נמצא. זה מספר, תמיד. וכך כביכול ברא בורא העולם את העולם. כאן ננסה להבין את הדברים בשורשם או בעיקרם עד כמה שאנחנו יכולים, עד מקום שידינו מגע. אנחנו עסוקים כאן בבעיה. הבעיה היא להבין איך מספר בני ישראל מביא, מספר בני ישראל מביא להביא אותם אל לא יימד ולא יספר. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. זאת הייתה התכלית, כמו שמפורש בחז"ל, זאת הייתה התכלית של הספירה שספרו בפרשתנו באחד לחודש השני בשנה השני. אז שאו את ראש בא לשם להגיע למספר בני ישראל, כדי שעל ידי זה נגיע ללא יימד ולא יספר. כמו כן, ממש, הספירה שאנחנו סופרים, ספירת העומר. אז אנחנו סופרים והולכים מיום אביאכם את עומר התנופה, אנחנו סופרים והולכים את הימים ושמים אותם בתוך סדר, בתוך מערכות מסודרות לגמרי, בתוך ספירות מדויקות, בתוך גבולים, בתוך כל אחד ואחד, בתוך הספר שלו, בתוך מספרו, בתוך הספר שלו. והמגמה, הסוף, הסוף זה להגיע למה שמעבר לזה. הסוף זה להגיע לתספרו 50 יום, ושם מגיעים למשהו מעבר לכל מספר. אז ננסה להבין. שורש הדברים. הרי מובן מאליו, כך ברא בורא העולם את העולם, זה הרי יודע כל ילד. כך ברא בורא העולם את עולמו. כביכול, רצונו יתברך, טרם היות העולם, לפני, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אנחנו יודעים, יודעים ברור, שכביכול בחינתו יתברך היא, אנחנו לא, זאת אומרת, אין לנו שום השגה בו יתברך, אבל תחילת הכל זה כביכול באין סוף. ומשם כביכול בורא העולם כך גזרה חוכמתו להתגלות בבחינה שהיא כולה מספר. להתגלות בבחינה כזאת שהיא כולה ממוספרת, כולה נמצאת בתוך סדר ובתוך מערכות מסודרות, שכל דבר ודבר נמצא במקומו, וכל דבר, כל חלק, כל פרט מוגבל בתוך מקומו. המקור לכל זה, זה כביכול אין סוף ברוך. המכוון היה שכביכול בורא העולם אין סוף התברך, התכוון להתגלות דווקא על ידי הבחינה הזאת של מספר ושל סוף. הכוונה, זה הרי דבר ברור שבהשגה שלנו אנחנו מבינים, הרי ברור שאין שום אפשרות תפיסה בדבר לא מוגבל, בדבר שהוא לא מסוים, בדבר שהוא לא זה, ואני יכול להגדיר אותו, לסיים אותו, לשים אותו בתוך גדרים ברורים, מוגדרים. אז אין לי בדבר הזה שום תפיסה, אין לי שום בית אחיזה בדעת לאחוז באיזשהו אופן בדבר שהוא לא מוגדר, שהוא לא סופי, שהוא לא נמצא בתוך גדרה בתוך גדרים ברורים. כמובן אין שום אפשרות לתפוס. עצם רצונו יתברך להתגלות, להבין, מחייב להכניס את כל מה שהוא רצה לגלות בתוך מערכות מסודרות. זה נקרא בלשון הכתוב, כולם בחוכמה עשית. כולם בחוכמה עשית. המערכות האלה, זאת אומרת המערכת הזאת שנקראת חוכמה, זאת מערכת מוגדרת, מסודרת, זאת מערכת של סיבות ומסובבים, זאת מערכת של עילות ועלולים, זאת מערכת שדבר בא בעקבות דבר, דבר הוא סיבת דבר אחר, ודבר אחד הוא פועל יוצא מוכרח, פועל יוצא ברור מתוך דבר קודם לו. זה במהלך שנקרא חוכמה, זה עצם עניינה של חוכמה. חוכמה ככה היא נתפסת, זאת מערכת מסודרת, זה מה שנקרא חוכמה, מערכת מסודרת של חוקים קבועים שאפשר להוציא מהם וללמוד על ידם עוד ועוד ועוד דברים באותו נושא שאותה חוכמה דנה בו. כולם בחוכמה עשית, כולם בחוכמה עשית. אבל מעל זה החוכמה מאין תימצא. החוכמה מאין תימצא. מה שמעבר לחוכמה זה לא נתפס אצלנו. עבורנו זה מה שנקרא עין. אין לנו שם שום השגה, שום תפיסה. שום, לשם אנחנו לא יכולים. שם אנחנו לא יכולים לנגוע. החוכמה מאין תימצא. משם ואילך אנחנו יכולים להתחיל לתפוס. מאז שהתחילו לגלות לנו. כלומר, תחילת הגילוי בראשית, מה שכתוב בפסוק, בפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז אומר על זה התרגום, תרגום ירושלמי, בחוכמתה. זה הכוונה, ראשית חוכמה. שם נמצאת הראשית ומשם ואילך יש תפיסה. זאת אומרת, שם מתחיל מהלך של הבנה, של תפיסה, של אחיזה שיש לנו בדברים. משם זה מתחיל. קודם לכם, שם הדברים מעבר לנו, שם הדברים עבורנו הם בבחינת עין. אין לנו שם שום השגה, שום תפיסה, שום שייכות. אבל אנחנו יודעים הרי בוודאות שמשם הכל יצא. הכל הרי משם. שם הרי נמצא רצונו יתברך, שבו אנחנו לא משיגים כלום, לא מבינים כלום. ורצונו יתברך היה להתגלות באופנים כאלה. כלומר, מכאן אנחנו לומדים. בורא העולם שרצה לגלות את מה שהוא רצה לגלות, אז הוא גילה לנו בתוך המסגרות, בתוך המהלכים של מה שנקרא חוכמה, אז הוא גילה לנו את הדברים האלה. אבל הכוונה הייתה שנעבור את זה כדי שעל ידי זה תהיה לנו שייכות ותפיסה כלשהי בו. דהיינו, כל המערכות האלה שהם כולם ההתגלויות, הם, להבין, הם כולן מכוונות שדרכם תהיה לנו תפיסה במה שמעבר להם. משם הם באו, מאותו מעבר להם, משם הם באו כולם. כל ההתגלויות באו משם, וכל ההתגלויות האלה שבאו משם, הן מתכוונות לגלות את מה שנעשה שם. רק מה שנעשה שם לא ניתן לגילוי. אין שום תפיסה. שם אין שום תפיסה. אנחנו לא יכולים לתפוס דבר שהוא בבחינת אינסוף. זה ברור. דבר לא מוגדר, דבר שהוא לא ב... דבר שלא ב... במערכות מסודרות ומוגדרות לגמרי, אנחנו לא יכולים לתפוס. אבל כביכול בורא העולם רצה הרי לחבר אותנו לשם. הוא רצה הרי לשייך אותנו לשם. רצה לתת לנו, שהוא ברא אותנו, אז הוא התכוון גם אותנו, גם אותנו, לתת לנו חיים לעד ולנצח נצחים. הוא התכוון הרי לחבר אותנו גם לבחינה שנקראת אינסוף. אנחנו הרי נברנו כדי להיות קיימים ולהישאר חיים וקיימים לעד, לעולם ועד. לשם כך נברנו. אלמלא החטא, אז אדם הראשון היה ממשיך לחיות לעד. אחרי החטא, אז כדי להגיע לאותם חיים לעד, כן, לאותם חיי נצח, לאותם חיים שאין אחריהם מוות, אין להם ביטול לעולם. אז כדי להגיע לזה, אז אנחנו חייבים לעבור שלב אחד שנקרא, זאת אומרת, כאילו עוד עיבור ועוד לידה. אנחנו צריכים עוד פעם אחת להיזרע ועוד פעם להיוולד. אבל הלידה הבאה היא לידה לחיי עולם, אשר נתן לנו תורת, או את תורתו תורת אמת, או תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. כיוון שנבראנו, נבראנו הרי, זה הרי דבר ברור, זה הרי דבר ברור, שהרי, זאת אומרת, אם מישהו מאיתנו ירצה להתבונן, או לעצור רגע, ולנסות להתבונן במה שנקרא אין סוף, אין סוף, זאת אומרת, בלי גבול, עוד, הלאה, 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 בלי גבול. אין לנו שום ציור בזה, לנו נראה בלי גבול, זה הכוונה היום. עוד כמה שבועות. עוד כמה שנים. בלי גבול זה הכוונה, בלי שום גבול, לעולם ועד, בלי שום גבול. תמיד, 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 עוד. וכמה שאפשר להעלות על הדעת. כן. כל מספר שאפשר להכפיל אותו בעצמו ולהגיע עד למספרים, אז כל זה זה הכל כמו שנייה אחת לעומת מה שנקרא נצח. כי כל זה עובר, ונצח לא עובר. כל זה עובר, זה לוקח הרבה זמן עד שזה עובר, אבל זה עובר. ונצח לא עובר אף כך. אז אנחנו צריכים להבין, הרי נבראנו לחיי עולם, לחיי עולם, אותם חיים שאנחנו חיים פה, אותם חיים שהם נראים לנו דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד מכריעים מאוד. באמת דברים חופקי זרועות עולם. אבל הרי כל אחד מודה שהדברים יחזיקו מעמד עוד שעתיים, עוד יום, עוד יומיים, אולי בקושי עוד שבוע. אבל אחר כך הם היו כלא היו, הם אינם. ואנחנו לא נבראנו לדברים שזה הטווח שלהם. זאת אומרת, זה טווח הקיום שלהם. אנחנו נבראנו לטווח קיום מסוג אחר. חיי עולם נטע בתוכנו. הנשימה נעצרת. כשחושבים רק מעט על המושג הזה שנקרא לעולם ועד, בלי גבול ובלי תכלית, וכשמדברים על חיים בלי גבול ובלי תכלית, מה נעשה כל כך הרבה זמן? מה נעשה? מה נעשה? וכשבורא העולם נותן חיים, חיי עולם, חיים, פירוש המושג חיים, זה תמיד עם נקודה של חידוש. זה תמיד עם נביאה מחדש של מה שקודם לא היה, אחרת זה לא חיים. מעיין מים חיים, אז המים שבאים הם חדשים. כל מה שכבר היה זה לא חיים. כל מה ששייך לעבר, וכל מה ששייך רק לעבר ונעצר שם, זה כבר לא נקרא חיים. גם טריפה יכול לחיות עד גבול מסוים, אבל זה נקרא טריפה אינה חיה. הוא לא חי יותר. הוא חי רק ממה שנשתייר בו מהעבר. כמו שכתוב בגמרא, כי זנב הלטאה מפרקסת. זה דבר ש... זאת אומרת, זאת לא חיות. חיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו פירוש, שניתנו לנו חיים כאלה, ומה שנקרא חיים לעולם ועד. זאת תפיסה כלשהי במה שנקרא אין סוף, משום שבאין סוף של חיים ואין סוף של חידוש, זאת תפיסה באין סוף של... רק זה לא תפיסה, אין לנו אפשרות לתפוס אין סוף, אבל התפיסה היא במין תהליך כזה, במין מהלך שהוא אין סופי ותופס עוד ועוד, מבין יותר, מתקדם, מבין עוד, מעמיק עוד, מתרחב עוד, מתגדל עוד ועוד ועוד. כאן יש לנו כלשהי של אחיזה כביכול באין סוף. אנחנו צריכים להבין, כל מה שנתנו לנו, כל מה שמראים לנו, כל מה שמלמדים אותנו, כל מה שנתגלה לנו בתוך המערכת העולמית, בתוך סדר העולם, כל מה שנתגלה מתכוון ללמד אותנו תמיד, וזה דבר, זה בלי יוצא מן הכלל, הוא מתכוון ללמד אותנו משהו מעבר לעצמו. הוא מתכוון ללמד אותנו כל דבר ודבר שנמצא בעולם, כל דבר ודבר שנתפס אצלנו, נתפס על ידי כל מה שאנחנו תופסים ומבינים, כל זה התכלית לא הייתה לגלות את הדבר הנתפס הזה והדבר המובן הזה. זה לא זאת הכוונה, לא זאת הכוונה. הכוונה הייתה שאותו דבר, אותו מהלך, אותו דבר נתפס, אותו דבר מובן, צריך ללמד, ממנו אני צריך להבין, ממנו אני צריך לתפוס, שהוא בא ממקום גבוה. וכל דבר ודבר מגלה באופן שלו את המאין באת ואת הלאן אתה הולך. כל חוכמה וחוכמה, כל ספירה וספירה, כל דבר מוגדר, מובן. אז ההגדרה וההבנה, להבין, ההגדרה וההבנה, אז הם הגילוי של הדבר הזה כמו שהוא בעצמו. אבל הדבר הזה בעצמו, הוא בא לעולם כדי לגלות את מי שהביא אותו לעולם. הוא בא לגלות את המאין באת, והוא בא גם לגלות את הלאן אתה הולך. דהיינו, הוא בא לגלות, על ידו אנחנו צריכים להבין. כל דבר, וכל מהלך שהוא, אז אנחנו הרי מבינים, כשאנחנו נמצאים בתוך סדר העולם, אז אנחנו צריכים להבין שכל מהלך שאנחנו תופסים, אז אנחנו מתחילים לקפוץ מהאמצע. אנחנו אף פעם לא מתחילים מנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה היא תמיד מעבר. זאת אומרת, מה שאנחנו תופסים זה מה שכבר מוגש לנו, מה שכבר נראה לנו. אבל מאין באת, איך הדבר הגיע אלינו? איפה נקודת ההתחלה שלו? כל דבר ודבר, כלומר, כל מהלך ומהלך, כל סדר של דברים, מלמד את המאין באת באופן שלו. כל דבר ודבר. זה סוד המניין, סוד המניינים שהתורה מדברת עליהם. כל הספירות כולם. דהיינו, מה שאנחנו כעת עסוקים זה ספירת העומר ומספר בני ישראל. כל הספירות האלה מתכוונות ללמד אותנו איך לספור נכון, איך לספור באמת. כל ספירה וספירה מתכוונת ללמד אותנו שנקודת ההתחלה, נקודת המוצא שלה, היא קודמת למספר עצמו, והמספר עצמו נגמר מעבר לעצמו. זאת אומרת, הוא עובר את עצמו ומגיע אל מעבר לעצמו. נקודת המוצא ונקודת התכלית הם תמיד דברים שהם לא חלק מהמהלך בעצמו. המהלך בעצמו הוא זה שצריך להעביר אותנו מנקודת המוצא אל נקודת היעד, מהמוצא אל התכלית, מהמאין באת אל הלאן אתה הולך. כבר הזכרנו פה כמה פעמים את דברי חז"ל, זה בהקדמת הזוהר. דוגמה: פן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש, את הירח ואת הכוכבים, כל צבא השמיים, ומה שקורה זה ונידחת והשתחווית עליהם. חלילה, כל המערכת הזאת של צבא השמיים, עבודה זרה בסתמה נקראת עבודת כוכבים, עקום נקרא עובד כוכבים ומזלות, סתמה דמילתא של עבודה זרה, אז היא מתחברת לכוכבים ולמזלות. העניין בזה, פן תישא עיניך השמיימה וראית את כל צבא השמיים, בפירוש צבא השמיים, זה פירוש המילה צבא, צבא. הפירוש של צבא זה נקרא מערכת מסודרת, מערכת מאורגנת, מערכת שהיא מתחברת היטב, וכל דבר ודבר נמצא במקומו, מתאים לכל יתר הדברים, בהתאמה נפלאה, וכל דבר ודבר עושה את תפקידו בכל המערכת כולה, בצורה הכי טובה שרק אפשר. זה נקרא צבא השמיים. צבא השמיים עניינו לגלות את הסדר הנפלא. והסדר הזה הוא סדר שמי שמתבונן בו, מי שיודע אותו, אז הסדר הזה הוא מפליא עד יש משהו נפלא, נפלא ביותר במערכת שהיא המערכת שסביבה נע כל העולם כולו. זאת אומרת, שם נמצא הסדר של כל דרך הטבע של העולם. כל זה נמצא בצבא השמיים. עד שאין לך כל עשב ועשב שאין לו מישהו ברקיע או מזל או מלאך, כמו שכתוב בחז"ל, שמכה אותו ואומר לו גדר. לכל דבר ודבר פה יש שורש שם, ושם נמצאים הדברים בתוך מערכת מסודרת עד לחוט השערה האחרון. כשרואים דבר כזה, אז יכולה לעלות על הדעת מחשבה, וכאן נמצאת, כאן נמצאת הבחירה, כאן נמצאת האפשרות הגדולה של מחשוב. כשרואים דבר נפלא כזה, מסודר, מאורגן, כן, קשור בתוך עצמו בצורה כזו, אז הדבר הזה עצמו נתפס כרחמנא ליצלן, הדבר הזה עצמו נתפס כאלוהות. וקשה מאוד להתרומם מעבר לזה, מעבר למערכת מסודרת כל כך להפליא, כל כך להפליא, כל כך גדול וכל כך מקיף. קשה מאוד להתרומם ולהבין, לדעת שכל המערכת הזאת מתכוונת לגלות משהו שהוא מעבר לה. כל הסדר הנפלא הזה, ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את כל זה. אז אתה רואה הרי שלא ייתכן יותר מזה. זאת אומרת, כאן נמצא, בדעת שלנו נתפס שכאן נמצאת החוכמה בשיאה. בשבילנו, התפיסה שלנו אומרת שכאן זהו המקסימום של המציאות. זאת המציאות השלימה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. זה ונידחת והשתחווית להם, רחמנא יצילנו. כך בן אדם שם את עצמו בתוך מערכת של סדר העולם ודרך הטבע, לא עובר מעל זה, לא מתרומם מעל זה, וכאן הוא נשאר. כאן נמצאת כל המערכת של עבודה זרה. אלו הם עובדי כוכבים ומזלות. אבל מנגד, אז הנביא מבקש, מצווה אפילו, ואומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. זאת אומרת, כנגד, פן תישא עיניך השמיימה, ורחמנא ליצלן, ונידחת והשתחווית להם. אז כנגד יש, שאו דווקא שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אז כבר הזכרנו פה את מה שכתוב בזוהר. שם אלוקים זה צירוף של מי ואלה. יחד, מי ואלה זה שם אלוקים. כלומר, לכן, כתוב בהקדמת הזאת. לכן, שם אלוקים זהו השם שממנו ההתחלה של כל העבודות הזאת. שם אלוקים זה השם שעובדי עבודה זרה, לא יהיה לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואת השם הזה יכולים לקחת אותו עבודות זרות ולקרוא לעצמם בשם הזה, בכל שמותיו יתברך. אז העבודות הזרות לא לוקחות את זה לעצמה, ואת השם הזה הן לוקחות לעצמה. התורה קוראת, וסרתם חלילה ועבדתם אלוהים אחרים. הצירוף של מי ואלה, אמרנו פה, הזכרנו פה כמה פעמים את דברי הגר"א, שחטא העגל היה הניתוק, ההפרדה, הפירוק של מי מאלה, ולכן אמרו אלה אלוהיך ישראל. וזה הסוד של למי זהב התפרקו. כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים. אלה אלוהיך ישראל, כשרואים את אלה בלבד, אלה, האלה הזה הוא מרשים בצורה, זה דברים שהם הדעת נעצרת, אבל חלילה לדעת להיעצר. הדברים באו לעולם, כאן נמצאת הבחירה, וכאן העומק של מה שאנחנו נתבעים. בעומק הדברים, אנחנו נתבעים לתפוס את כל המספר כולו, ואת כל הנגלה כולו, ואת כל את כל החוכמה כולה, ואדרבה, מתוך זה להבין טוב יותר ועמוק יותר את המי שברא את אל. האלה זה תמיד סוד המספר. זה האלה. כל אלה הם הדברים הנספרים. המי זה תמיד המקור שמשם המספר יוצא ולשם המספר צריך לחזור. זהו המי. גם על זה כבר דיברנו פה. צריך תמיד לחזור על זה. גם על זה כבר דיברנו פה באופנים אחרים קצת. יש משהו משונה מאוד בלשון הקודש. מוזר ביותר. מניין, מפקד. כמו שכתוב. צריך למנות, צריך לפקוד. כמו שכתוב בפרשתנו, כן הותפקדו ולא הותפקדו, פקוד ומנו, פקוד ומנו. פקוד ומנו זה הספירה. וכבר הזכרנו פה, זה משונה מאוד שבתרגום בכל מקום, כשמדובר על פקיד ויפקד פקידים, או ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו שכתוב במגילת אסתר, או שיוסף אמר לפרעו שיפקיד פקידים שיקבצו את כל האוכל, אז שם זה כתוב בתרגום יונתן, ובמגילת אסתר זה גם כתוב בתרגום יפקד פקידים ימנה מהמנים, ימנה מהמנים. מהמנים, זה הכוונה נאמנים, זה נקרא פקידים, נאמנים. והמילה אמונה עצמה, המילה אמונה עצמה, היא גם כן, זאת הרי מילה שהיא באה מתוך מנו. מישהו נאמן זה מישהו מופקד. מישהו שהוא נמנע על דבר מסוים, מנוי. מנוי, מנוי זה הכוונה, שהוא ספור פה, הוא נמצא בתוך המערכת הנספרת והוא ממונה על דבר מסוים, כן. חלק מהמהלך של הדבר, או חלק מצורות הגילוי של הדבר, או חלק מהתפקידים של הדבר המסוים הזה. אז זה ממונה, ממונה, או מנוי. פסח יש לו מנויים, מנויים. וכל אחד יש לו אחיזה בדבר, תפיסה בדבר. לא סופרים אותם. אבל מנויים זה הכוונה, אלה שמתפקידם, אלה מביאי הפסח, והם המחויבים בו והמחויבים לאכול אותו. אלו הם המנויים. ממונה, נאמן, מנוי, פקיד, שבלשון תרגום נקרא מהמנה, מהמן. ופקיד זה מישהו מופקד על דבר מסוים, דהיינו ממונה על דבר מסוים, ופקידה זה מניעה, פקידה זה מניעה. זה דבר מוזר, באמת דבר מוזר. מה לזה ולזה? מה לזה ולזה? במה שתי המערכות האלה הן לא מקבילות לבד, הן... אנחנו רואים שהן באות ביחד. זה בא ביחד. זה מצטרף. הנאמן, הנאמן הוא הנמנה והוא הממונה, והוא זה שאפשר להפקיד בידו פיקדון. הזכרנו פה את דברי הספרי בפרשת האזינו על הפסוק כל אמונה ואין עוול, כל אמונה בעל פיקדון, כל אמונה בעל פיקדון. כאן זה כבר כתוב בפירוש פיקדון ואמונה. כאן זה כבר צירוף ברור של מה שנקרא אמונה לממונה. כל אמונה ואין עוול, אומרים חז"ל בספרי על התם, כל אמונה בעל פיקדון. צריך להבין, ללמדנו נקודת הקשר שלנו, האופן איך אנחנו יכולים באיזושהי צורה להתחבר או להתקשר עם מה שנקרא אין סוף, אין לנו שום דרך. אין לנו דרך לקלוט, אין לנו דרך להבין, אין לנו דרך בדעת, אין לנו שום דרך לתפוס. הדרך האחת והיחידה היא אמונה. לשון נפלא במקום אחד בדברי הגר"א. הגר"א מדבר על אמונת ישראל, הוא אומר משפט כזה, אמונת ישראל, כך הוא אומר, אלה המילים, אמונת ישראל שבה משיגים את אין סוף. אפשרות להתחבר, להתקשר לצד כלשהו של שייכות למה שמעבר לגמרי למה שהדעת מסוגלת לתפוס, להתחבר לזה. אז האפשרות האחת והיחידה היא והרסתיך לי באמונה. האמונה תמיד, וזה הרי ברור, זה גם בעצם הגדרת המושג, האמונה תמיד עוברת את הגבולות של הדעת. האמונה סומכת את עצמה על דעת גבוהה יותר מאיתה. האמונה תמיד, לעולם, אדם מאמין במישהו, אז הוא סומך את עצמו עליו, שם את עצמו עליו. זה נקרא נאמן, נאמן. נאמן זה הכוונה שאני יכול לסמוך עליו במאה אחוז. כמו שכתוב, ותקעתיו יתד במקום נאמן. מקום נאמן זה הכוונה, אתה שם יתד במקום נאמן כדי לתלות עליו כל מיני דברים, כדי להשתמש בו, כדי לחבר אליו כל מיני מסעות כבדים, ואתה שמת אותו במקום נאמן, כלומר אתה יכול לסמוך עליו שהוא לא יתמוטט אם יבוא מסע קצת כבד יותר. הוא בר סמך, זה נקרא נאמן. נאמן הוא בר סמך. מצאת את לבבו של אברהם אבינו, אנחנו אומרים את זה בכל בוקר, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. נאמן לפניך. אומרים חז"ל, אז כביכול בורא העולם אמר על אברהם אבינו, אם חומה היא
נבנה עליה עתירת כסף. אם מעמיד דברים כחומה, זה נקרא נאמן. נאמן זה מישהו שאפשר לסמוך עליו, ולא לסמוך עליו סתם, אלא לסמוך עליו ואת כל העולם כולו לשים על כתפיו שלו, ולסמוך עליו שהוא לא הוא לא יאכזב אף פעם. מימיו נאמנים אשר לא יחזבו מימיו. זה נקרא להיות נאמן. מי שמאמין במישהו, אז הוא סומך עליו כך, שאת כל מה שיש לו, או חובת האמונה שלנו, זה את כל מציאותנו כולה, להאמין כביכול, על, על ההסתמכות הזאת. את כל עצמנו אנחנו תולים על האמונה הזאת. האמונה הזאת נבחנת בנכונות למסור נפש. כל עצמי, כל עצמי, אני וכל מה שיש לנו. אנחנו נסמכים על מה שנאמן עליהם. כביכול בורא העולם הוא נאמן עלינו, דבריו נאמנים עלינו. נאמן אתה הוא השם אלוקינו ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקה, כי כל מלך נאמן אתה. האמונה היא תמיד תחילת וסוף המניין. כל מניין, האמונה היא נקודת המוצא שלו. ונקודת הסוף, נקודת התכלית, נקודת היעד שלו, זה להגיע לאמונה חזקה יותר. אמונה אמיתית יותר, פנימית יותר. יותר עמוקה. מן האמונה אני מתחיל להיות מונה, משם אני מתחיל למנות. כל מניין שאני מונה, כל מניין זה הכוונה, כל מהלך שאני מתחיל לתפוס, אז אני מתחיל לתפוס אותו מהרגע שהמהלך מתחיל להתגלות. אבל השאלה הראשונה היא מאין באת? מאיפה? נקודת ההתחלה, הרי מאין ליש זה מעבר למהלך. אין שום מהלך שמוביל מאין ליש. מכאן אני מבין בדעת. אבל את היציאה מאין ליש, את זה אני תופס באמונה. כל דבר שנמנה, כל דבר שבמניין, כמו שכתוב, כמו שחזל קוראים לזה, כל דבר שבמניין, כל דבר נמנה, זה נקרא, בשבילנו, זה דבר שיש לו תפקיד מסוים. זה דבר מופקד על משהו, זה דבר שצריך לפעול משהו. וכשהדבר מופקד על משהו, אז אני פוקדים אותו, מונים אותו, כך. והמניין אומר שכל דבר ודבר הוא ממונה. כשאני מונה דברים, כשאני מונה דברים, אני יודע שיש לי כך וכך, וכל דבר ודבר תפקידו הוא להיות או לעשות משהו בזמן מסוים, ואני יודע שיש לי כך וכך, ויש לי כך וכך דברים, ואני צריך, או שאני צריך לדאוג לעוד דברים ליתרת הזמן, או כן או לא. בכל אופן, זה עניינו של המניין. עניינו של המניין זה, אני מונה את הדברים, וכל דבר ודבר שנמנע נעשה אצלי, נתפס אצלי, שהוא ממונה על תפקידו. את אלה הדברים אני מונה. כל דבר שבמניין הוא דבר חשוב, דבר שלא בטל. דבר שבמניין, דבר שבמניין, זה עניינו. זה עניינו, להיות דבר שבמניין זה נקרא דבר שיש לו תפקיד. דבר שיש לו פקודה, דבר שיש לו מינוי. ספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. אז אנחנו הולכים וסופרים מאותו יום שבו הבאנו את העומר. אז כבר אמרנו, הזכרנו פה כבר, תחילת הספירה יותר, קרוב יותר לתחילת הספירה. הזכרנו פה. העומר העומר כל עצמו, כל עניינו, הזכרנו את זה, קורבן העומר, זהו קורבן הראשית שאנחנו נותנים כביכול לבורא העולם, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. ראשית קצירכם אל הכהן זה הכוונה, שאנחנו לוקחים את אותה נקודה, שהיא תחילת נתינת השפע שנמסר לנו, ניתן לידינו. את הדבר הזה אנחנו לוקחים ומוסרים אותו כביכול לבורא העולם. אנחנו מקריבים אותו. כלומר, לומר בזה שכל הקציר כולו וכל מה שניתן לנו בתוך סדר העולם כולו ראשיתו נמצאת שם. זה נקרא עומר ראשית קצירכם אל הכהן. כבר אמרנו, העומר בגימטריה יש, ולעולם, לעולם אנחנו חייבים, זאת החובה הגדולה שלנו, זה מה שאנחנו עושים בעומר, לקחת את היש, זאת אומרת את נקודת היש האמיתית, להנחיל אוהבי יש, לקחת את נקודת היש שבכל המציאות כולה ולשייך אותה אל היש האמיתי. זהו העומר ראשית קצירכם אל הכהן. והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. ועכשיו מכאן ואילך, אחרי הראשית הזאת, אז כאן אנחנו מתחילים לספור, ואנחנו סופרים את הימים וממשיכים וסופרים וסופרים. כלומר, כל הספירה כולה היא כולה צירוף של כל מה שנספר לאותו יום ראשון. כך וכך לעומר, כך וכך בעומר, כך וכך מצטרף אל יום העומר. אני סופר את הכל ומצרף את זה לאותה נקודת ראשית שהיא מחוץ למספר. היא לא נספרת. אנחנו סופרים את מה שניתן לנו, מה שנמצא בידינו, מה שנמצא באסמנו שלנו, את זה אנחנו סופרים. כאן אנחנו סופרים. אבל אנחנו מתחילים לספור ממה שנתנו כביכול לבורא העולם, וכאן נמצאת ראשית היש, ראשית כל מה שנמצא בידי. ולאן אנחנו הולכים עם הספירה הזאת? אנחנו הולכים, וכאן נמצאת התכלית. התכלית היא להגיע עד 50 יום. 50 יום זה סוד, כמו שכתוב, כמו שחזל הרי אומרים. 50 יום זה סוד הגילוי, הגילוי. היום ה-50 הוא היום שבו נתגלה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. עשרת הדיברות. היום שבו נתגלה מי ברא אלה, זה היום, יום החמישי, מי ברא אלה. היום שבו נתגלה מי ברא אלה, לשם אנחנו הולכים מתחילת הספירה ועד סוף. נקודת המוצא שלנו זה מבהוויתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, ומשם מתחילים לספור. והספירה היא לעומר, לעומר. זאת אומרת, אנחנו מצרפים את הכל לאותה ראשית. אבל מה שאנחנו מצרפים לאותה ראשית, אנחנו מצרפים את כל זה בדרך מספר. בדרך מספר, אנחנו סופרים את הימים, מחברים אותם לקבוצות של שבועות, סופרים את השבועות, וכך אנחנו מגיעים עד למי ברא אלה. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. לא יימד ולא ייספר. אבל המספר הוא מספר שלא יימד ולא ייספר. אז הפסוק אומר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. זאת המעלה. המעלה היא לספור כך, לדעת לספור או להיות נספר בצורה הנכונה. והספירה בצורה הנכונה אומרת, המספר בעצמו אומר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא לימד ולא יספר. המספר בעצמו אומר שהוא המספר בעצמו מעביר אותנו אל מעבר למספר. המספר בעצמו שם אותנו גבוה יותר מהמספר, מביא אותנו עד למקום שגם הוא גבוה יותר מהמספר. אין מספר. לחיי עולם נטע בתוכנו, אנחנו סופרים עד ליום שבו בורא העולם נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו, שם זה כבר יוצא מהתחום של מספר. ואמרנו פה במשך השנים כמה פעמים את מה שמגלים לנו רבותינו, שמצרים בגימטריה מספר. מספר זה נקרא להכניס את הדברים בתוך המיצרים, בתוך מיצר. ומצרים בלשון חז"ל, מצרים נקראת מיצר ים. מיצר ים. מיצר ים זה הכוונה, שהים לא נגלה שם. כלומר, אותו יעד שאליו אני סופר את הכל. כל הנחלים שהולכים אל הים, אז מצרים הוא מיצר ים. מצרים היא מספר שלא מתחיל משום מקום קודם ולא נגמר בשום מקום אחר. המספר של זה זה שין פי, ובלשון הקודש המילה הזאת זאת מילה של ריבוי. ריבוי, יפיש חייכון או פרו רבו, אז בתרגום כתוב פושו וסגו, כן, הנח נפישין, כמו שכתוב בגמרא הרבה הרבה פעמים, רבים יותר. לשון ריבוי. ורבותינו מגלים לנו, כבר הזכרנו את זה, רבותינו מגלים לנו, זה כתוב בגרא כמה פעמים, וגם בדבר, גם קודם, גם בדברי הרב זה מרומז, בדברי הרב הארי זה מרומז גם. הנון שמצרפים לזה, כשמצרפים את הנון למספר, את אותו מי שברא אלה, כשמצרפים את אותו נון למספר, אז זה נהיה נפש. נפש זה נקרא אותה נקודה. הרמב״ם מעריך הרבה בתחילת השמונה פרקים שהוא מקדים למסכת אבות, ללמד אותנו שנפש האדם אחת היא. הנפש כוללת בתוכה את כל הפרטים, את כל הכוחות כולם, והיא מחברת אותם לאחד. טרחה גדולה הרמב״ם תורח שם להסביר את זה עוד פעם ועוד פעם יותר בעומק, כדי שנבין שהנפש היא אחת. הנפש היא זאת שמחברת את כל הפרטים, את כל הריבוי כולו, כל הריבוי כולו, את כל הריבוי, את כל הכוחות הרבים המפוזרים. הנפש מחברת אותם יחד ושמה את כולם, עושה, שמה את כולם בסוד נפש. נפש זאת תחילת ההתחברות של הגוף וכל כוחותיו אל הרוח ואל הנשמה ואל מה שלמעלה. הנפש זהו הדבר המחבר. לכאן אנחנו צריכים להגיע עם כל המספרים כולם. כל מה שאנחנו סופרים, כל מה שאנחנו סופרים בכל המערכות כולם, כל מה שאנחנו סופרים מתכוון להגיע אל אותה נפש, אל אותו יעד שהוא התכלית של כל הספירות כולם, התכלית של כל המספרים כולם. לדעת לאן כל המספרים האלה מובילים. כל מערכת המספרים כולה היא כולה מערכת של מינויים, של הפקדות, של מינויי פקידים. על מה אנחנו מופקדים? מה תפקידנו? מה אנחנו צריכים לעשות? על מה נתמננו? זה הכל. אבל כל מה שתפקידנו וכל מה שנתמננו לעשות אותו, כל הדברים האלה כולם, הם כולם מתכוונים להביא אותנו אל אותם חיי עולם, אותם חיי עולם שהם מעבר לכל מספר. ביום שאנחנו יוצאים ממצרים, למוחרתו אנחנו, ממוחרת השבת, ממוחרת השבת מתחילים לספור נכון, לצאת מהמספר של מצרים. המספר של מצרים מתחיל פה ונגמר פה. המספר של מצרים לא יודע, לא יודע מה זאת אמונה, מה זה תפקיד. ובמקום מי ברא אלה, אז מצרים יודעת להגיד מי השם אשר אשמע בקולו. פרעה אמר כך, מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אז בורא העולם גילה לו את השם, וגם את בני ישראל הוא שילח. וידעו מצרים כי אני השם. כל המספרים כולם, הם כולם מכוונים לפה. זה היעד שאליו רוצים להגיע. המספר האמיתי, כשאני מונה והולך, מונה והולך, אז בתוך המניין עצמו מונח, מובן בתוך המניין עצמו, שנקודת המוצא היא מעבר למניין. היא ההסתמכות על המקום ששם אני לא יכול למנות. שם אני סומך כביכול עליו. כל המניין כולו, זה ממה, המניין כולו מתחיל ממה שהוא גילה לנו ואילך. וגם זה, עד שאנחנו גומרים לספור. כשאנחנו גומרים לספור, אנחנו מביאים את זה בחזרה לאותה נקודה. למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. הפירוש הפשוט של הפסוק, למנות ימינו כן הודה, לימדו אותנו למנות את ימינו כדי שנביא את הלב אל נקודת החוכמה. זה פירוש הפשוט. חז"ל דורשים נביא וחוכמה, זה חכם עדיף מנביא. מי נתלה במי? אז מדובר פה בנביא, מדובר פה על נבואה. אבל הפירוש הפשוט, ונביא זה נקרא, אנחנו נביא את הלבב אל החוכמה. למנות ימינו כן הודה ונביא לבב חוכמה. מלמדים אותנו לספור, מלמדים אותנו לספור. כל משך חיינו בעולם הזה, כאן בפסוק כתוב כי צבא לאנוש עלי ארץ, פסוק ביום, צבא לאנוש עלי ארץ. אדם נמצא פה בתוך מערכת מסודרת, ממוספרת, עד לפרט האחרון. צבא לאנוש עלי ארץ. כל מי שלא מבין הצבא הזה הוא כולו מספר, כמו ש בפרשתנו, אז את כל המניין כולו זה כל יוצאי צבא בישראל, כל אלה שמצטרפים למערכת שנקראת צבאות ישראל, הם אלה שנמנים, הם הנמנים. צבא לאנוש עלי ארץ. אדם חי, אבל יש מספר לימיו. המספר מתחיל ונגמר, וכל מי שחי בתוך ה... מערכת הממוספרת הזאת אז הוא לא סופר נכון. הספירה הנכונה, הספירה האמיתית, הספירה האמיתית היא לדעת, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא על ידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך. וכל הצבא עלי ארץ של כל אחד ואחד מאיתנו, שהוא כולו מספר, והוא ייגמר פעם, כל מספר שלא מתחיל באמונה, כל מספר שאין עניינו תפקיד, מספר כזה זה מספר שמתחיל בתוהו ונגמר באפס. מספר כזה לא בא משום מקום ולא הולך לשום מקום. אנחנו נמצאים עוד, אנחנו עדיין בימי הספירה, עדיין יש לנו מערכת שלימה של ימי ספירה שאנחנו עדיין יכולים לזכור, עדיין אנחנו יכולים לזכור את כל הספירה הכל. כיום אסור למנות את בני ישראל. וגם אז מניין בני ישראל היה רק על די מחצית השקל. לא יהיה בהם נגב לפקוד אותם. ומחצית השקל כמו שידוע, מחצית השקל שמתקנת את כל המניין, היא להראות לנו שכל המניין כולו הוא רק מחצית. זה רק חצי אחד. זהו החצי המתגלה, אותו חצי מואר. אבל כשנותנים מחצית השקל, אז אין נגף במניין. משום שמי שלא תופס את עובדת היות המניין הזה כולו מחצית, אז חלילה המניין הוא כולו נגף. המניין מגביל, המניין הוא נגף. זה מה שרצינו לעורר היום, זה מה שרצינו קצת לבאר. כביכול בורא העולם שם אותנו פה ונתן לנו, נתן לנו דברים ש... וציווה עלינו למנות אותם. למנות ימינו, כן הודה. והמניין האמיתי זה מניין שצריך להביא אותנו מתחילת המניין, דהיינו מההתחלה, ההתחלה, תחילת הדבר, תחילת הדבר זה במאיים באת, תחילת הדבר זה באמונה. האמונה היא דבר שממנו כל מניין יוצא. היא עצמה מעבר לכל מניין. כך אנחנו מונים והולכים, אבל אם אנחנו מונים נכון, אז אנחנו מתחילים באמונה ומביאים ונביא לבב חוכמה. ייתן השם שנדע למנות נכון את הימים, מיום אביאכם את עומר התנופה, עד ממוחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, ונגיע עם המניין הזה, באמת, לנתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו.